SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
האורח הבא בתוכניתנו הוא דרור דורון, חוקר ומומחה לגיאו-אסטרטגיה ופוליטיקה של המזרח התיכון. דרור הגיע לאוסטרליה בסוף שנת 2022, ובישראל הוא עבד במשרד ראש הממשלה בתחום של מחקר מדיני. הנושא שעליו נשוחח היום הוא על המצב במזרח התיכון והלחימה בישראל. שלום דרור, ותודה שאתה מצטרף אלינו היום.
שלום עמית.
ולמרות שכבר הצגתי אותך, אולי בכל זאת תספר לנו במשפט אחד על עצמך?
אוקיי, אז כאמור שמי דרור דורון, הגעתי לאוסטרליה לפני כשנה וחצי, לאחר קריירה של כמעט שני עשורים במשרד ראש הממשלה בארץ, בתחום של מחקר מדיני, מחקר גיאו-אסטרטגי, וזה עולמות התוכן שאני מכיר ושוחה בהם.
אוקיי, נתחיל עם המתקפה של השביעי באוקטובר. אנשים בארץ ובעולם מתקשים להאמין ששירותי המודיעין הכי טובים בעולם לא קלטו שהחמאס מתכנן התקפה בשביעי באוקטובר, ולכן יש בלי סוף תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות. האם זה נכון, ואיך אתה מתייחס לדברים האלו?
כן, אני חושב שקודם כל צריך לדייק ש שירותי המודיעין הכי טובים בעולם אכן קלטו. המידע היה, כמו בהרבה הפתעות מודיעיניות אחרות, או הרבה הפתעות אסטרטגיות אחרות, המידע היה קיים במערכת. ככל שחולפים חולף הזמן, אז אנחנו מתחילים להיחשף למידע שעולה מהתחקירים הראשוניים, והמידע היה קיים. השאלה היא מה עשו איתו, ואיך פרשו אותו, ופה הייתה כמובן, היה הקושי הגדול, והכישלון הגדול, שפשוט לא פרשו נכון את המידע, נתנו לו הסברים מקלים, תחת מה שנקרא קונספציה, כמובן, של אופן תפיסת המציאות, שהיא המסננת שדרכה גורמי מודיעין מסתכלים על העולם. וכאן היה באמת כישלון מאוד גדול, והכישלון הזה, כמו שציינת, אכן מוביל לתיאוריות קונספירציה, כי זה איך יכול להיות, כמו שאתה אומר. ולכן, הנושא של קונספירציות, זה סוגיה מעניינת בפני עצמה, זה למעשה סוג של פתרון שאנשים נותנים לעצמם, על מנת להתמודד עם סוגיות שהן מאוד מורכבות או לא מתקבלות על הדעת, אז הקונספירציה נותנת מענה קל. איך זה קרה? כי היו בוגדים בשורות 8200 ויחידות צהל, ודברים מהסוג הזה, כי אחרת לתפוס את המורכבות של כישלון מודיעיני מהדהד, זה קצת מורכב, קשה, ופתרונות קלים באים בדמות של קונספירציות.
בשבוע הראשון שלאחר אותו היום, כל העולם ראה את הרצח ההמוני בשביעי באוקטובר ואת החטופים. אחרי מספר שבועות כבר כמעט שלא דיברו על זה ברשתות הטלוויזיה המובילות בעולם, ברשתות החברתיות ועוד. המיקוד הוא למעשה לגמרי במה שקורה בעזה. איך אפשר להחזיר את הפוקוס לטרגדיה של החטופים ולמה שקרה באותו היום?
גם פה אני חושב שזה חוזר לסוגיה של מורכבות וליכולת של קהלים להכיל מורכבות. בסופו של דבר, הלחימה בעזה היא לחימה מאוד מאוד מורכבת, בסביבה עירונית, רוויית אזרחים, התמונות שיוצאות מעזה הן מאוד 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 חזקות, של הפגיעה של הסבל והפגיעה באזרחים הפלסטינאים. לעומת זה, החטופים לא רואים אותם, קצת נשכחו, נכון? רחוק מהעין, רחוק מהלב, ובעידן תקשורתי של טוויטים, של 140 תווים, של תמונות, זה מאוד קשה לייצר נרטיב מתחרה לתמונות שבמשך ארבעה חודשים מציפות את כלי התקשורת. וצריך לזכור עוד דבר אחד, אני חושב, שמבחינת מרבית העולם, הסכסוך הזה במזרח התיכון נראה כמו שלנו הישראלים, אולי נראה סכסוך באפריקה, בין הטוצי להוטו, מי התחיל, מי יותר אכזרי, זה לא ממש משנה, אנחנו לא מכירים את הדקויות. בסוף אנחנו רואים תמונות, רשמים, וזה מה שמעצב את התפיסות. אני חושב שבמידה רבה זה מה שקורה גם בסכסוך שלנו, המורכבות שלו, העובדה שצהל נלחם בטרוריסטים בסביבה מאוד מאוד מאתגרת, שמנצלים את הסביבה הזאת. זה מסר שמאוד קשה להעביר אל מול תמונה של ילדה בוכה, אבא בוכה על. אני חושב שהדבר הזה בחלוף ארבעה חודשים מהתמונות המאוד קשות של 7 באוקטובר, זה מהמם, זה קשה להתגבר על זה.
מה לפי דעתך היו המטרות העיקריות של מנהיגי החמאס שתכננו והוציאו לפועל את המתקפה ב-7 באוקטובר?
שאלה מעולה, אני חושב שפה, גם כאן, למעשה התמונה מתחילה להתבהר ככל שחולף הזמן. אירוע טרור מסדר גודל כזה כמו שחמאס ביצע, כמובן שזה לא היה אירוע שהם נקלעו אליו בטעות, הוא תוכנן בקפידה והמועד נבחר בקפידה, וכדי להבין מה הניע אותו צריך לחשוב קצת מה היה ההקשר הרחב של התזמון הזה, ואני חושב שבאופן די מובהק אפשר להגיד שההקשר היה סוגיית הפיוס, הסכם השלום המסתמן, שהסתמן בין סעודיה לבין ישראל, הסכם שהמשמעות שלו מבחינת חמאס היא הרסנית, כי אם סעודיה מכירה במדינת ישראל, המדינה שומרת מקומות הקדושים, למעשה מאמצת את ישראל למזרח התיכון, זה אומר שכל נרטיב ואסטרטגיית ההתנגדות מקבלת מכה מאוד מאוד חזקה. למה יש להתנגד אם המדינה המוסלמית החשובה כסעודיה מקבלת את ישראל, ולכן היה צריך לסכל את האירוע הזה, ואני חושב ש... גם נסראללה וגם גורמים באיראן רמזו על הדבר הזה באופן די חד, שהמהלך הזה, תראו כמה הוא הצליח לסכל את הסכם השלום הסעודי-ישראלי, ללמדך, שזה היה מניע מאוד מרכזי במוטיבציה של חמאס לבצע אותו, בתזמון שבו הוא בוצע. להזכיר, שבועיים לפני ההסכם, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, אמר בריאיון פומבי, שסעודיה הולכת ומתקרבת לנורמליזציה עם ישראל. אלה אמירות חסרות תקדים ומאוד מסוכנות מזווית של חמאס.
בוא רגע נעבור לדבר על קטר. יגאל קרמון הוא המייסד והנשיא של מכון המחקר ממרי בוושינגטון. ממרי זה המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון, והוא טוען שבמקום להקריב חיילים בעזה, עדיף להילחם בקטר בצורה גלויה או סמויה. במילים אחרות, שבלי תמיכה מקטר אין חמאס. האם אתה מסכים?
לא, פה אני חייב...
אוקיי.
קטר, קודם כל, היא לא אויב של מדינת ישראל, היא מדינה מורכבת, אבל היא בטח לא אויב, להילחם באופן גלוי בקטר, זה אומר לתקוף בקטר, אני חושב שזה לא משהו ישראל צריכה כרגע. קטר היא שחקן מאוד מורכב במזרח התיכון, והיא מתחברת לאינטרסים ישראלים שהם הרבה יותר רחבים מהזירה הפלסטינית, בהקשר האיראני כמובן, בגלל המיקום שלה. וצריך להגיד ביושר, בסופו של דבר חלק ניכר מהתמיכה הקטרית בחמאס מאז 2014 נעשה ברשות ובסמכות ישראל. בסדר, אנחנו מדברים על סכומי כסף מאוד גדולים שישראל למעשה ביקשה מקטר להזרים לחמאס ואפשרה את הזרמתם לחמאס לתוך רצועת עזה על מנת לייצב את המציאות הכלכלית האזרחית ברצועה, ולא שחמאס עשתה פה משהו בניגוד לאינטרס ישראלי, למעשה שירתה אינטרס ישראלי ופעלה במענה לבקשה ישראלית. אז קטר, בהקשר הזה, בוא נזכור שהיא בצד של פעלה בשיתוף פעולה עם ישראל, וכמובן גם התפקיד שלה כרגע כמתווכת בסוגיית השחרור החטופים, מורכב ככל שיהיה, בסוף אתה צריך לנהל איזשהו מסע ומתן, אתה צריך מישהו, איזשהו ערוץ תקשורת, ובהיבט הזה קטר ממלא תפקיד מאוד חשוב לקידום האינטרס הישראלי הזה.
ואנו משוחחים עם דרור דורון, חוקר ומומחה לגיאו-אסטרטגיה ופוליטיקה של המזרח התיכון. דרור הגיע לאוסטרליה בסוף שנת 2022. דרור, בוא רגע נחזור לדבר על עזה. האם באופן יחסי נהרגים יותר אזרחים בעזה מאשר במלחמות אחרות, למשל כמו עיראק או אפגניסטן?
בהיבט הזה גם מילת המפתח ליחסי. אני חושב שפה הלחימה מאוד מורכבת של צהל בסביבה עירונית, כאשר חמאס חפור ומסתתר מתוך ומאחורי אוכלוסייה אזרחית, השורה התחתונה של התשובה היא לא. יש כמה וכמה מחקרים שנעשו כבר על ידי מומחים צבאיים ללחימה אורבנית, שאומרים באופן מובהק שהתוצאות של הלחימה של צהל הן מבחינת פגיעה באזרחים, הן באופן משמעותי יותר נמוכות מצבאות אחרים בעולם. מקובל לתאר יחס של 1-7-8 פגיעה בין לוחמים לבין אוכלוסייה אזרחית בלחימה בסביבה אורבנית. אלה הנתונים שצבא ארצות הברית והקואליציה השיגו בעיראק ובאפגניסטן בלוחמה נגד דאעש, ארגון הטרור שם. ובעזה היחס הזה עומד על 1-2. זה אומר שזה מאמץ ישראלי משמעותי למנוע פגיעה בסביבה האזרחית. עם כל זאת, בסופו של דבר, כי המספרים הם גדולים, אז היחס נראה הם פחות רלוונטי. דיברנו קודם על ההיבט התקשורתי, וכשיש לך 30,000 הרוגים, 20,000 מהם אזרחים, זה ש10,000 מהם הם לוחמי חמאס, או טרוריסטים של חמאס, עדיין יש 20,000 נפגעים לא מעורבים, וזה הרבה, וזה נראה רע מאוד, על אף שצבאית, זה כנראה הישג מאוד משמעותי של לחימה מורכבת בשטח בנוי, פגיעה, כאמור יחסית, מצומצמת באוכלוסייה האזרחית.
אז בוא רגע נחזור לאוסטרליה, ועושה רושם שממשלת אוסטרליה לא מתייחסת לטרגדיה המתמשכת של החטופים או לרצח ההמוני בשבי באוקטובר. האם הקהילה היהודית עושה מספיק כדי להציף את הנושא?
שאלה מורכבת, בעיקר, כי בסופו של דבר היא נוגעת לשיקולים פוליטיים. ממשלת אוסטרליה מקדמת מדיניות חוץ שהיא מוטת ערכים וכו', אבל בסופו של דבר זה כמו כל ממשלה בעולם, מדובר על שחקנים פוליטיים, הטענות מהצד היהודי-ישראלי הן לגיטימיות ונכונות, מוצדקות, אבל מנגד עומד ראייה אולי קצת צינית, בסדר, של פוליטיקת פנים אוסטרלית, כשיש לך 100,000 יהודים אל מול 800,000 מוסלמים, ערבים, אז צריך להתנהל בזהירות בתוך מציאות פוליטית שכזו, ואני חושב שזה מאוד משפיע על מהלכים של פוליטיקאים, בטח כאלה שקהל הבוחרים הטבעי שלהם נתון יותר בצד הפרו-פלסטיני, ערבי, מוסלמי, וזה יוצר מגבלה על מה שהם מוכנים, רוצים לבטא ולעשות תחת התנאים האלה.
הקהילה היהודית עצמה היא די בלחץ כאן באוסטרליה. פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שהיהודים מרגישים מאוימים ומוחרמים. זה נושא לרעיון נפרד, אבל האם בכל זאת תוכל להתייחס בקצרה מה ניתן לעשות בנושא?
זה חוזר לסוגיה של פערים ערכיים, או פערים בתפיסות של חברות רב תרבותיות, עוד פעם אוסטרליה היא דוגמה מובהקת לזה. אני חושב שהאוסטרלים מבינים את הקושי שיש להם, הם מדברים על זה, הם עדיין לא עושים כנראה מספיק. בסופו של דבר, כאמור, מדובר בהתנגשות בין ערכים כמו חופש ביטוי, זכות מחאה, לבין הגנה על אזרחים או מניעת הסתה, הפחדה והטרדה. זה מתח בין ערכים שהציבור האוסטרלי, לא היהודי בהכרח, סתם הציבור האוסטרלי הרחב, יצטרך והפוליטיקאים שלו יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה. בסופו של דבר, באמצעות חקיקה ואכיפה, שגם היא נמצאת, כך נראה לי כרגע, כמה צעדים מאחורי האירועים, והם יצטרכו להדביק את הפער הזה, כדי להתמודד עם האתגר שאוכלוסיות שמגיעות מרקע לא ליברלי, מרקע שפחות נוטה להכלה, הקשבה וקבלת האחר, מנצלות את הפלטפורמות של דמוקרטיה המעניקה למהלכים שהם בהחלט חוצים מתחום המחאה הלגיטימית, לתחום של, כאמור, הפחדה, התרדה, טרור, אלה ביטויים של טרור למעשה.
דרור, תרצה להוסיף משהו לסיום?
אני חושב, אולי רק אמירה אחת, אני חושב שכרגע המיקוד, מיקוד תשומת הלב העולמי, הוא בזירה הזאתית ובמראות המאוד קשים שיוצאים משם, אבל צריך לזכור שיש גם אירוע מאוד מאוד מורכב שקורה בזירה הצפונית, על גבול הצפוני של ישראל, כ-80,000 אזרחים ישראלים מפונים, מתנהלת לחימה, למעשה יומיומית עם חיזבאללה, וזאת מציאות מאוד מרוכבת ומאוד מסוכנת, וכבר עכשיו מדובר על אפשרות למהלך ישראלי יותר אגרסיבי אל מול לבנון בשבועות, חודשים הקרובים, וצריך לשים לב לאירוע הזה שהוא בעל השלכות מאוד משמעותיות לביטחון הלאומי של ישראל, וזה לפתחנו עדיין.
אוקיי, דרור דורון, חוקר ומומחה לגיאו-אסטרטגיה ופוליטיקה של המזרח התיכון. תודה רבה על השיחה.
בבקשה, שמחתי לחלוק.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.